חכמינו אומרים שהמרגלים היו גדולי ישראל, והמרגלים מתחילה כוונתם הייתה לרעה. וישובו ויבואו, הם באו וחראו בחזרה כמו שהם יצאו עם אותה כוונה. ובעצם הדברים הם לא מובנים, כי מצד אחד הם גדולי ישראל, גדולי ישראל יש להם כוונות טובות, אנשים, אנשי תורה, ראשי ישראל, ראשי בני ישראל, כלומר שהמעלות שלהם הם שהם אנשים מבחינת המטרות, התורה, הקדושה, המעלות שלהם, נבחרו לעמוד בראש ישראל. ומה פירוש מכוונתם הייתה מתחילה לרעה? זה מטריד את הנפש. פירושו של דבר שיכולים להיות אנשים עם מעלות רוחניות גדולות, עם כישרונות גדולים, עם יכולת הנהגה, ומשהו מקולקל מבפנים, ולא היה נראה מההתחלה. אחרי שהם חזרו, הוברר למפרע שבעצם כל ההליכה שלהם הייתה לא בסדר. מקודם הם ידעו מראש שהם היו הולכים, שהם הולכים במטרות שליליות, מובן שלא היו שולחים אותה. אחר כך הוברר למפרע שכוונתם הייתה לרעה, כי אחרת לא ייתכן. כי באו לארץ ישראל ורואים את כל מעלותיה, צריכים שהיא תמצא חן. אם היא לא מצאה חן, זאת אומרת שמראש לא היה להם חפץ בזה. אבל זה לא היה ידוע לאחרים, ואולי גם לא היה ידוע להם. זה מלמד אותנו קצת מוסר השכל, שגם אנשים עם מעלות גדולות, עם כישרונות גדולים ועם מידות אולי טובות, יכול להיות משהו בפנים, לפני ולפנים, משהו מקולקל. לא ניכר, לא מורגש, אבל מחלחל מבפנים, ואחר כך פתאום הוא מתפרץ בצורה מאוד מאוד מסוכנת. כל ההנהגה, רובה של ההנהגה של האומה הישראלית באותה שעה, היא נכשלה. היא הייתה, לא הייתה בסדר. לא רצו את ארץ ישראל. לא רצו להיכנס לארץ ישראל. אז יש ביורים שונים, וכנראה כולם נכונים. לא רצו להיכנס לארץ ישראל, פחדו שההנהגה שלהם תתבטל, כי בארץ ישראל תתחלף ההנהגה, מי שמתאים להנהגה במדבר, הוא לא מתאים להנהגה בארץ ישראל. היה גם אידיאולוגיה רוחנית בארץ ישראל, הצטרכו להקים מדינה, ולנהל כל מיני צבא, וכל מיני עניינים טכניים, וגשמיים, ותהיה ירידה רוחנית, ולא כדאי להיכנס לארץ ישראל. אחרים אמרו שאולי צריכים לשלוח את המרגלים, מפני שצריכים ללכת בדרך הנורמלית ולא בדרך של ניסית, ולכן רוצים שכן ישלחו את המרגלים. אלה פחדו ממהלך יותר מדי רוחני, אלה פחדו מרידה גשמית, והתחברו ביחד הנרגנים, הצדיקים עם הרחוקים, ומיני ומיני יצא תרומת ותלונות ואי רצון לבוא לארץ ישראל. ארץ ישראל היא באמת ארץ גדולה ושלימה, ויש לה את כל הצדדים של המעלות, גם היותה עליונה אלוקית, שמיימית, הנבואה שורה בתוכה, ריבונו של עולם היווה לו מושב לו את ארץ ישראל, את ציון, ארץ אלוקית, ארץ שמיימית, ארץ רוחנית, וארץ שיש לה גם מעלות גשמיות, ארץ אשר לא תחסר כל בה, הכל יש בה. והיא כל כך גדולה וכל כך עצומה, שכל אחד שיש לו רק כוחות מצומצמים, הוא חושש לבוא אל הארץ הזאת מרובת המעלות, שלא יהיה לו כוח להתמודד עם הגודל הזה שלה, או עם הגודל הרוחני שלה, או הרוחני עם הגודל המעשי שלה, כי הארץ הזאת כוללת הכל בתוכה. הגדלות המיוחדת של ארץ ישראל, גדלות אדירה. יש בה כל טוב. ארץ זבת חלב ודבש. והמרגלים מעשו את ארץ ישראל. והתיקון של חטא המרגלים זה לדבר בשבחה של ארץ ישראל, ללמוד עליה, למצוא את מעלותיה. ולהיות מוכנים להתאמץ על קניית ארץ ישראל, גם אם יש בה קשיים. אני רוצה להביא לפניכם את דברים של החסד לאברהם על ארץ ישראל. הדברים אמנם התוכן שלהם הוא די פנימי, אבל הוא מדבר בלשון שאפשר להבין אותה, אם כי התכנים הם עמוקים מאוד. אז מה שמדבר עם סגנון שייך לעולם הפנימי, אני לא אקרא לפניכם, ורק אקרא את הדברים היותר גלויים, פשוטים. הוא אומר כך, כשזוכה להיכנס לארץ ישראל, בא אליו נפש מיצירה חדשה, הוא מתלבש תוך נפש הישנה שלו, ובלילה הראשונה שישן בארץ ישראל יוצאים בית הנפשות ועולים למעלה, ובחזרה אינה חוזרת כי אם החדשה בלבד. ולכן הוא אינו ראוי לעונשים, כי הלא היא לא חטא. כלומר, אדם שבא לארץ ישראל מוחלים לו על עוונותיו, כי זה אדם חדש. ולכן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, שנמחלו לו עוונותיו כולם, וכל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק, אגם שאינו צדיק כפי הנראה לעיניים, כי אם לא היה צדיק הייתה ארץ מקיאו, כמו שכתוב, ותקיא ארץ את יושביה. וכיוון שהארץ אינו מקיאו, בהכרח הוא נקרא צדיק, אף שהוא בחזקת רשע. תחילה, מקודם הוא אומר שלכל עם ועם יש מקום מתאים לו, דע כי כל חלק וחלק מארץ העמים ניתן אלומה מתייחס לחלק ההוא, כמו שכתוב, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה, וכמו כן לעשיו נתתי את הר עשיו, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, ופירשו הוא אדום וארצו אדום, אדום מורה כי ממש ייחוס הארץ אל האומה השוכנת בתוכה. והטעם, כי השר השולט על אותה אומה, יש לו ייחוס להשפיע בחלק הארץ ההיא. והנה, התורה וארץ ישראל יש להם ייחוס יחד, וכן ישראל יחס עם הארץ הקדושה בלי ספק, בשביל ייחוס נשמתם. והראיה מחזקאל הנביא, שחילק ארץ ישראל י"ב שבטים, ויחס כל חלק וחלק בגבול אחד, ולפי ייחוס השבט כך היה משכנו, כפי שהוא נגדו לגבולות בעליונים. זאת אומרת, ארץ ישראל היא הארץ המתאימה להופעה של האומה הישראלית ומעלותיה. הארץ לא יכולה לגלות את סגולתה בלי האומה הישראלית, ועם ישראל לא יכול לגלות את מעלותיו בלי ארץ ישראל. הנה הוא אומר עוד, יש להקשות, למה בארץ ישראל יגרע ממנו המן הרוחני? במדבר יורד מן, מגיעים לארץ ישראל, לארץ הקודש, למה מפסיק המן? ויש לומר, כי הטעם לזה הוא, כי במדבר אין פירותם כדאי לקבל את רוחניותה של הקדושה, כי אין גוף תמן נעשה כלי לקבל רוחניות הקדושה. ואם הייתה הקדושה היא בפירותם ובמזונותיהם, היה הכל ניתן בלי קדושה חלילה, וזה אינו עניין כלל. ועל כן נתן להם הקדוש ברוך הוא המן מן השמיים. במדבר אי אפשר היה לתת את הקדושה דרך פירות המדבר, מפני ששם אין קדושה בפירות. אמנם פירות ארץ ישראל הם על ידי הקדושה, ואותה רוחניות שהיה ראוי אל המן נתלבש בפירות הקדושים ההם, ועל כן לא היה מן בארץ ישראל כי אם במדבר. כלומר, בעצם המעלה שהייתה למן במדבר היא בעצם קיימת ונמצאת בתוך פירותיה של ארץ ישראל הקדושים. זה מה שהוא אומר. לא ייתכן אחרת. לא ייתכן שמה שזוכים במקום שאין בו קדושה לא יזכו במקום כשמגיעים ישראל לארץ ישראל שיש בה קדושה. מי שדר בארץ ישראל בזמן שיבוא המשיח, הוא אומר, הוא יתעלה להיות בריאה חדשה, רוחניות, והכוחות הרוחניים של אותם אנשים ישוטטו כולם באוויר ויופפו כנשרים, וכל זה יהיה לעיני אנשי קיבוץ גלויות, והם יזכו להתרומם לעולמות רוחניים ולזכות שם באורה עליונה. ואנשים שיבואו מיושבי חוץ לארץ, יבואו לארץ ישראל, הם לא יזכו למעלה הזאת, והם יתלוננו, למה אנחנו גם ישראלים, אנחנו גם יהודים, למה אנחנו לא זוכים למעלה הזאת? אז תהיה התשובה להם, שהקדוש ברוך הוא הרי דן מידה כנגד מידה. אלה שישבו בארץ ישראל היו מוכנים לסבול למען ישיבת ארץ ישראל, לסבול איסורים, לסבור צער, וכדי להיות בארץ ישראל להם מגיע, הם ויתרו על הצדדים הגשמיים של החיים למען קרבת השם, למען להיות בארץ הקודש עם כל הקשיים שבתוכה. אלה שבחוץ לארץ, שהם לא היו מוכנים לוותר על כל תנאי החיים הגשמיים, אז לא מגיע להם את אותה מעלה כמו לאנשי ארץ ישראל, אבל הם עסקו במעלות גשמיות, עושר גדול, יהיה להם מכוניות, יהיה להם כל מיני תנאי חיים יפים מאוד, אבל וקצת מעלה רוחנית, אבל לא כמו אלה שהיו יושבי ארץ ישראל. ככה הוא אומר, מסורת כלה יש בידינו, שככה זה יהיה. מעלת הצדיקים שבארץ ישראל, הצדיקים ביותם בארץ ישראל יוכלו להגן על כל המקומות, והוא על כי שארץ ישראל הוא הלב, והוא נותן החיות והקיום לכל האיברים. אמנם הצדיקים שבחוץ לארץ לא יועילו רק על מקומם לבד, כי הוא כמו חיות עבר פרטי מפרטי הגוף ואיבריו, ולא יועיל לזולתו, וכן הם בעת סילוקם. אמנם הצדיקים שבארץ ישראל, כמו שהם בזמן חיותם, כך הם במיטתם מועילים לכל העולם, ולא לאנשי מקומם בלבד, כמו שאמר הכתוב, ותם הצרה בקריית ארבע, וגם בארץ כנען. מה צריך לכתוב בקריית ארבע בארץ כנען? ויש להעיר ולהקשות, ואומרו תחילה סימן פרטי, וזה בקריית ארבע, ואחר כך אמר סימן כללי, זה שהוא ארץ כנען, הכולל דרך כלל כל ארץ ישראל. אמנם מתיישב במה שכתבתי, כי הכוונה הוא לרמוז על מעלת אמנו שרה עליה שלום, שזכותה הועילה לאנשי מקומה ולכל גבול אנשי ארץ ישראל שהוא ארץ כנען, ובעת סילוקה מתה אל כולם יחד ונסתלק מהם התועלת הנזכר. זאת אומרת, מעלתה של ארץ ישראל, שהיא ארץ, זה הלב, לב של העולם, ההופעה הכללית. צדיקים שבארץ ישראל הם במדרגה כללית. יש צדיקים במדרגה פרטית ויש צדיקים במדרגה כללית. צדיקים של ארץ ישראל הם במדרגה כללית. מובן שכל מה שאנשים יודעים את ערכה ואת עניינה של ארץ ישראל, גם כשנמצאים בארץ יש בזה מדרגות. יש אנשים שנמצאים בארץ ויודעים את מעלתה של ארץ ישראל, את סגולותיה, ויש אנשים שנמצאים בארץ ישראל ולא כל כך מודעים למעלתה של ארץ ישראל. אז כפי הקשר הפנימי הרוחני של אנשים לארץ ישראל, ככה שייכות שלהם להופעה למיוחדת של ארץ ישראל, לעניין הכללי שבה. לפי זה הצדיקות שלהם יותר נעשית כללית ופועלת ומשפיעה על כל העולמות. אלה מקצת הדברים שכותב בעל חסד לאברהם על עניינה של ארץ ישראל. ואני רוצה עכשיו להביא לפניכם דברים שאנחנו כבר דיברנו עליהם כבר. דברי הרב על עניינה מעלתה של ארץ ישראל באיגרות. יש פה הדרכה לתלמידי חכמים בירושלים. הם הקימו איזה ועד, בית ועד לחכמים לבירור ענייני תורה מבחירי גדולי בני הישיבות בירושלים, וביקשו את הברכתו של הרב שהיה גר אז ביפו להתכנסות הזאת. והרב אומר להם, הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד לשמה, וקל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה, מה שאין כן בחוץ לארץ. רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באוויר תמה ועל אדמה תמאה, אלא כל פרט ופרט מן התורה מלא איזה ניצוץ, איזה הערה, להתקרב אל רוח אלוקים חיים, השוכן על עמו פה בארץ החיים. הופעת התורה בארץ ישראל היא הופעה כללית, ומן הכלל מתפשטים הפרטים, ובחוץ לארץ, אומר הרב, ההערות התורניות הן הערות פרטיות, ניצוצות. על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. הידיעה הזאת היא מאירת נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, גם על סדר עבודה שלמה ראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום אורו של עולם. אתם מבינים שעל הגאולה זה תלמוד ירושלמי, תמורה זה במקום, זה לא אורגינלי, זה משהו תחליף לעצם העניינה של תורה. תורה בחוץ לארץ היא לא במקומה, שם היא נקרא, זה תמורה. הגאולה זה תלמוד ירושלמי. אם כן, אומר הרב שההסתכלות על תורת ארץ ישראל צריכה להיות על פי הידיעה הזאת מאירה נתיבות על המהות, על הלימוד, על סדריו, גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ שיקבעו בארץ ישראל. אומר הרב, אנחנו יכולים להמשיך תל אורות של אוויר ארץ חמדה באופן כל כך נוזל ושופע, באופן כל כך מעדן ומקדש כל רוח ונפש וכל קרב וכליות, עד שילך עמנו אור הבבלי להתאחד עם אור התלמוד הירושלמי ויחדיו יאירו באור שבעתיים. ואל זה אנחנו צריכים לשאוף. לא לעזות יחשב לנו. שאיפות גדולות, לאחד את התלמודים, זה לא לעזות יחשב לנו. כי חביבה כת קטנה שבארץ ישראל, מסנדרי גדולה שבחוץ לארץ. סנדרי גדולה שבחוץ לארץ, פירושו של דבר, תלמידי חכמים, גדולי הדור, אלה אנשי הסנדרין, אם הם גלו ונמצאים בחוץ לארץ, חביבים הם מאוד. ואף על פי כן, כת קטנה בארץ ישראל שאיננה במדרגה הזאת של סנדרין שבחוץ לארץ, עוד יותר חביבה. מפני שיש לה את המעלה של ארץ ישראל. זאת מעלה פנימית. ממשיך הרב אומר, יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ. בתשובת המשקל, להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה, והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה, ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. כן, אם אנחנו נפריז ונפריז ונפליג לספר בשבחה של ארץ ישראל, אומר הרב, הלוואי שאחרי כל ההפלגות אנחנו אולי נגיע אולי לאחד מיני רבבה ממעלותה של ארץ ישראל. כך כך גדולה מעלתה של ארץ ישראל, שבעצם אי אפשר לתת לה את ה, לתאר את מעלותיה של ארץ ישראל. אומר הרב, מובן שבכל דבר שבקדושה וכמו כן בכל, ישנם מעלות ומדרגות. גם במעלתה של ארץ ישראל יש מעלות מעלות זו למעלה מזו, וכל אחד נכווה מחופתו של חברו. אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה הנמצאת בארץ ישראל לתלמידי חכמים ובקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. כלומר, יש מעלה מיוחדת של לתלמידי חכמים בארץ ישראל של בחוץ לארץ לא נמצאת. גם אצל הגדולים ביותר בחוץ לארץ אין את המעלה שיש לכל מי שנמצא, תלמיד חכם שנמצא בארץ ישראל. מעלה המסוימת המיוחדת של ארץ ישראל. ואומר הרב, ואנוכי הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. כלומר, אני לא מדבר כאן על אשרות, על סברות, אלא אני יודע בידיעה ממשית. הרב היה בחוץ לארץ, עלה לארץ ישראל, ונוכח בעובדה הזאת שבמעלת ארץ ישראל, שהיא עולה במעלה מיוחדת במינה שאין כדוגמתה יכולה להיות בחוץ לארץ. הרב לא סותר את המבט הרגיל שאנחנו רואים, שיש גם תלמידי חכמים בחוץ לארץ ויש גם גדולים, ובתקופה של הרב הרוב הגדולי ישראל היו בעצם בחוץ לארץ, ויש גדולה של תורה בחוץ לארץ. הרב לא סותר, לא אומר אחרת, אבל הרב אומר שיש משהו בלימודה של תורה בארץ ישראל, במהות של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, מעולה ושונה באופן שאי אפשר לתת לזה גדרים, באופן שמייחד את תלמידי חכמים בארץ ישראל למעלה מיוחדת במינה. והרב מתכוון לא לדברים שנראים מבחוץ, לא נראים שנראים בעין החיצונית, שנעשה מבחן בין תלמידי חכמים אלה ותלמידי חכמים אלה בידיעת מסכת כזאת או שולחן ערוך, שפה תימצא ההבחנה בין תלמידי חכמים של ארץ ישראל לתלמידי חכמים של חוץ לארץ. ההבחנה היא עמוקה, היא פנימית, ולכן היא גם יותר גדולה. מהות ההתחברות של תלמיד חכם אל התורה, שזה משהו פנימי סגולתי, לא משהו אבסטרקטי מופשט כזה שרגשי, אלא משהו עצמי, עצמותי, שייך לסגולת הנשמה. לא ניתן הדבר הזה לבאר במילים, כמו שאומר הרב בתחילת ספר אורות, בפרק הראשון על ארץ ישראל. כי המעלה של ארץ ישראל איננה ניתנת להיות מבוארת באופן רציונלי, באופן שכלי. רק על פי רוח הקודש של האומה. גם יחיד שיש לו רוח הקודש לא יכול לספוג ולהשיג את מעלתה של ארץ ישראל, אלא אם כן הוא בטל כלפי כללותה של האומה, ורואה בדרך המבט הכללי של האומה את עניינה של ארץ ישראל, ואז אפשר להתקרב להשגה, אחרי שמפתחים את כל הכישרונות ואת כל הסגולות ואת כל המעלות. אז במבט הכללי הזה, ברוח עליונה שמופיעה לאומה, ברוח הקודש, אז אפשר להשיג את עניינה של ארץ ישראל. זאת אומרת, זה סדר גודל אחר, משהו אחר, לא משהו בהשגות האנושיות הרגילות, משהו ששייך להשגות של יחידי סגולה, אנשי קודש, אנשים שיכולים לראות דברים שמעל הרציונל האנושי. כיוון שהדברים הם לא מושגים, אז מי שרוצה להיות בוחן כל דבר בדרך השכל האנושי הפשוט, הוא אכן לא יכול להשיג את זה. הוא בא לידי זלזול. הוא אומר, כל דבר צריכים להבין, והדברים האלה אינני מבין. אבל אנחנו אמונים על הידיעה שיש דברים מעל השכל, מעל ההיגיון האנושי. דברים עליונים, דברים מוכנים. שאנשי קודש משיגים אותם, ואנשים אחרים חשים אותם, אם הם לא יכולים לראות את הדברים האלה במבט ברור ובהיר, את הגודל המיוחד של קדושת ארץ ישראל ומעלתה. אבל אנשים שיש להם בריאות ועדיין לא הגיעו למדרגה הזאת יכולים לחוש שיש כאן גודל מיוחד, סגולה מיוחדת. על זה מדבר הרב בפרק הראשון שם באורות ארץ ישראל. ההבחנה שעושה הרב בין ההסתכלות של תורה בארץ ישראל וההסתכלות לימודה של תורה בחוץ לארץ, הוא שבארץ ישראל האורה של תורה מופיעה בכללות. כל הלכה והלכה מאיר בה כל סדר, הקשר שלה לכללותה של תורה. מתוך המבט הכללי, יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל, אומר הרם, אפילו בהלכה, בנויו בעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עולמים מתעלה שמו, הנמצא בכללותה של תורה, ומזהיר ומנהיר בכל מצווה והלכה, וסעיפיה וסעיפי סעיפיה. עד שהדברים שמחים כנתינתם מסיני. בעצם הרב רוצה לרומם אותנו למבט חדש של לימודה של תורה. הוא אומר, בהמשך של הדברים הוא אומר, אם מנסים לחכות את צורת הפלפול של חוץ לארץ, אולי בזה אנשי חוץ לארץ עולים עלינו. כי הם, בצד הפרטי, זה לאנשים גדולים שמנסים ללכת דרכים קטנות, אז הם גם בדרכים הקטנות הם לא מצליחים ללכת טוב ונכון. אבל אם נלך לדרכה של תורתה של ארץ ישראל, אז בכלל מתי מנה, אומר הרב. אז אנחנו מהמבט הכללי נקיף גם את כל פרטי הדברים, וגם בתחומים הפרטיים יעלו תלמידי חכמים של ארץ ישראל על תלמידי חכמים שבחוץ לארץ. אם ילכו בדרך הלא נכונה שלהם, בדרך הקטנות, בדרך כמו שהייתה דרכם של תלמידי חכמים בחוץ לארץ, זה לא יצלח. צריך להתרומם למבט העמוק, לגשת לתורה מתוך גדלות של תורה, מתוך כללויותה של תורה, מתוך כל ההיקף, מתוך השאיפה של לאחד את התלמודים, כמו שאומר הרב, תלמוד בבלי עם תלמוד ירושלמי, הלכה והגדה, פנימיות התורה, עם גילויה של תורה. המגמה, ההסתכלות הכוללת הזאת, היא נותנת את ההיקף ואת הרוח הגדולה של תורתה של ארץ ישראל, של אורה של ארץ ישראל, שאחר כך מאירה את כל הנתיבות הפרטיים. וזה בעצם הכיוון של שהרב רוצה לכוון את תלמידי חכמים של ארץ ישראל. מדבר אלינו. מאליו מובן שהנקודה היותר חשובה היום, בתקופה שאנחנו נמצאים במאבקנו על ארץ ישראל, היא על הכרת ערכה של ארץ ישראל. הוויכוח הוא כמה צריך להשקיע וכמה צריך לסבול בשביל ארץ ישראל. ולפי הידיעת הער של ארץ ישראל, אז ככה מוכנים להקריב, ככה מוכנים להתאמץ. אם לא מבינים את ערכה של ארץ ישראל, אז למה לסבול? למה לשלם מחיר? למה להיפגע? ואת האורה הזאת, את ההסתכלות הזאת על עניינה של ארץ ישראל, אנחנו קיבלנו על עצמנו להאיר את האור הזה בכל המרחבים. ראשית כל בתוכנו. להסתכל על המצב שאנחנו נמצאים בו כמצב כאילו שרק מראה לנו את מעלותיה של ארץ ישראל. חשבנו שלקנות את ארץ ישראל זה קל ולא כל כך קשה. המחיר שלה הוא לא גבוה. מתברר שלא כן הדבר. ארץ ישראל, קדושתה, מעלותיה, ארץ ישראל נקנית באיסורים. חשבנו שאיסורים, טוב, קצת איסורים, בסדר. ארץ ישראל נקנית בקצת איסורים. אבל לא, לא כן הדבר. אנחנו נוכחים שמעלתה של ארץ ישראל היא כזאת שזוקקת אותנו להזדקחות עוד יותר גדולה. ואנחנו צריכים לקבל את הדברים באהבה. ולפי גודל הסתכלותנו ממעלתה של ארץ ישראל, אז באמת אנחנו מקבלים את האיסורים באהבה עוד יותר גדולה. וככל מה שאדם יקבל את האיסורים יותר באהבה, האיסורים מתמעטים. מפני שזה עניינם של האיסורים בעצם ללמד אותנו, לזכך אותנו, להגיע, להיות מותאמים למעלתה של ארץ ישראל. אנחנו מקבלים את האיסורים באהבה, אנחנו מזדקחים ומתעלים, וממילא האיסורים מתמעטים. כך נסתכל על הקשיים שאנחנו עוברים, וכך נראה את האתגר שעומד בפנינו, להעמיק את המעלתה של ארץ ישראל. זה התפקיד שלנו היום, לתקן את חטא המרגלים. שעדיין צריך תיקון. ואנחנו עוסקים בתיקונו. ויום יום, שעה שעה, שאנחנו מתאמצים על עינה של ארץ ישראל, אנחנו מתקנים. אבל מה שחשוב ביותר, כפי שאמרתי, זה לקבל את הכל באהבה. לא לראות שבארץ ישראל קשה להיות. גם כשנראה שקשה, לא לראות את זה כקשה. בארץ ישראל טוב, בארץ ישראל נפלא. הקשיים הם בטלים לעומת המעלות הגדולות והעצומות של היותנו בארץ ישראל. כך נראה לעצמנו, כך נחנך את אחרים, בעזרת השם מתוך כך תאיר האורה לכל ישראל.